שאל שאלה, מה יש בשני, שני, שלישי ורביעי? על חמישי הוא אפילו לא שאל. חמישי הוא באמת איזושהי סקירה של מעניינת של החוכמות. של הפילוסופיה. של התקופה בכלל. מה שעצרנו בו, כשעסקנו בנושא הזה של מדוע לא מוזכר עולם הבא בתורה, אז בעצם נשארנו קצת עם הסיפור הזה של הרב קוק במהלך האידאות, נכון? אתם זוכרים שדיברנו על זה? ושבעצם הוא מדבר על כך שבבית ראשון שבו הייתה העניין האלוקי שרה בישראל, זה בשפה של רבי יהודה הלוי, שהופעת העניין האלוקי הייתה, או בשפה של הרב קוק שהאידאה האלוקית היא זאת שהופיעה והיה הערה מלאה של פני הקדוש ברוך הוא אל ישראל, אז במציאות הזו הקיום הלאומי המלא והשלם, שמקדש על מכונו, כהנים בעבודתם, לוויים על דוכנם, וישראל במעמדם, ומלך ונביא וכהן, כל הדברים האלה מתרחשים בהופעה מלאה, אז באמת עצם הקיום המלא הזה של האומה בשלמותה, הוא היה היווה את סיבת הקיום. וגם כמובן, כיוון שבעקבות קיום המעשים והמצוות שורה בנו העניין האלוקי, אז המטרה הבסיסית של מטרת קיום המצוות היה הופעת העניין האלוקי. זאת אומרת, הדבקות בקדוש ברוך הוא דרך הופעת העניין האלוקי ברמה הציבורית-לאומית, היא הייתה המוטיבציה הראשית לקיום, ולא היה מקום לדבר על איזשהו שכר פרטי של עולם הבא, שהוא בהכרח משהו פרטי. לא דובר על זה כי זה לא היה רלוונטי, זה היה מה שהוא קורא בבחינת שרגה בתיהרה מים מהני, כלומר האבוקה בזמן בצהרי היום היא לא מוסיפה כלום, כלומר אם השמש זורחת ויש אור, אז אם תיקח אבוקה קטנה היא לא תוסיף לך שום דבר, ולכן מבחינת אם יש מטרה לעורר מוטיבציה לקיום המצוות באמצעות התמריצים של שכר ועונש, התמריצים של שכר ועונש פרטיים הם פשוט נבלעים בתמריצים העצומים של הופעת העניין האלוקי שעם ישראל היה חשוף לה בתקופת בית ראשון, בתקופת הנבואה, בתקופת הופעת העניין האלוקי, תעשו את זה מה שאתם רוצים, בסדר? לכן הוא אומר, אין צורך לדבר על זה, לא בגלל שכמו שברור לנו שגם בצהרי היום יש כוכבים בשמיים, אנחנו איננו רואים את הכוכבים בשמיים בגלל אורה של השמש, לא בגלל שאין כוכבים. כלומר, מול הופעת השמש, שהיא נתפסת השראת שכינה בישראל, מול הופעת השמש, דיבור על עולמות רחוקים של עולם הבא ושכר רוחני בעולם שמעבר לעולם הזה, זה פשוט אין צורך לדבר על זה. לא בגלל שזה לא אמת, אלא בגלל שזה לא פונקציה. זה לא משנה שום דבר. אוקיי? כי המוטיבציה הכללית נבעה מרעיונות כלליים של השראת שכינה, של הופעת העניין אלוקי וכו'. מה קורה עם החורבן? מה קורה עם שקיעת השמש? עם שקיעת השמש מתחילים להיראות העולמות הרחוקים של הכוכבים. מה שגורם להופעת העיסוק בכוכבים הרחוקים והנעלים שהם אי שם, זה השקיעה של השמש. זאת אומרת, החורבן מציף תכנים חדשים ש היו קיימים מאז ומעולם, אבל שלא היו באותה פוזיציה, באותו עמדה, ביחס למוטיבציה של קיום מצוות. בסדר? זה הטענה של הרב קוק. ואז פתאום מתחילים להופיע כל הסיפורים על עולם הבא וכולי, והסיבה העמוקה של זה, זה בעצם החורבן. לא בגלל שפתאום מישהו מחדש חידושים בענייני, אלא באמת, עוברים ממוטיבציה כללית למוטיבציה פרטית, והמעבר הכללי שהרב קוק רואה ביחס לדברים האלה זה מעבר בין כלליות לפרטיות. בסדר? והטענה שלו היא שגם כן האידאה האלוקית מתמעטת ובעצם מתכנסת לא תוך אידאה דתית, כאשר האידאה הדתית מבטאת את הצרכים, את השאיפות, את המטרות הרוחניות הגדולות, לא בתור איזה שהם מעשים שמולידים כתוצאה מהם את ההופעה של האידאה של העניין האלוקי בקרב ישראל והשראת שכינה, אלא פתאום זה הופך להיות איזשהו אינטרס פרטי אישי חשוב מאוד של שכר אישי בעולם הנשמות, שבעצם כל אחד ואחד יש לו את המוטיבציה אליו. הרב קוק טוען אבל שיש בזה ברכה גדולה, משום שכשמדובר על איזשהו מוטיבציה כללית להשראת שכינה, אז ברור שבהחלט יכול להיות שאדם פרטי לא רואה את עצמו מחויב. זאת אומרת, אם באופן כללי צריך שיהיה פה קורבן תמיד שיוקרב, הוא גורם להשראת שכינה בישראל, אז לא כל אחד רואה אחריות אישית ביחס הדברים האלה. דעתו, כתוצאה מהחורבן ועליית קרנו של עולם הבא, בסדר? הופעתו בשמי התודעה הציבורית, זה גורם וזה חיזק את האחריות האישית של כל אחד ואחד. זאת אומרת, כתוצאה מהחורבן גדלה האחריות האישית של כל אחד ואחד. כמובן שזה גדל בגלל שעכשיו דובר על תמריצים אישיים ופרטיים. זאת אומרת, יש פה איזשהו מעגל של פידבק חיובי. אתם יודעים מה זה מעגל פידבק חיובי? זאת אומרת, כל דבר מחזק את השני. כלומר, זה שקשה לדבר על המוטיבציה הכללית, כי היא כבר לא קיימת. לא, אי אפשר לדבר על והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוקים, השראת שכינה בישראל, משום שבדיוק החורבן הוא הפך הדבר הזה, כן? בדיוק משמעות החורבן זה שהדבר הזה פוסק. אז אי אפשר, אז ברור שכדי לעודד אנשים להמשיך לקיים מצוות, יש צורך לגייס גורמי מוטיבציה חדשים, אם היינו צריכים להיות אחראים על זה, על מערך התמריצים שגורם לאנשים לפעול. אז ברור שאתה צריך לפעול מסיבות אחרות, הסיבות הכלליות של ה... נתתי לכם דוגמה פעם קודמת, שאם כולנו אוהבי מוזיקה, אז אם אנחנו באמת מוזיקאים ואוהבי מוזיקה, אז אנחנו נשמח לנגן ביחד, כי המוטיבציה הזאת של הנגינה ביחד היא מעל ובעבר הכל, כי היא גם כן ממש דבר שהוא לשמה. זאת אומרת, אתה עושה את המצוות, את המוזיקה לשם המוזיקה, ואתה נהנה מזה וכו' וכו'. אבל אם התזמורת כבר לא מופיעה, אז הסיבה היחידה שאפשר לגרום לך להתאמן על התווים של היצירה המשותפת של כל התזמורת ביחד, זה תקווה רחוקה שזה יקרה. או קרובה, כי תקווה רחוקה תמיד זה רחוק מדי. אז אם התקווה הזאת היא מאוד רחוקה, אז בשלב ראשון, אז יאללה, אנחנו מחר מתקבצים שוב ביחד, אבל ככל שהזמן עובר והתזמורת לא מנגנת ביחד, היכולת היחידה כמעט לגרום לי לנגן את התווים של התזמורת, זה להציע לי שכר פרטי עבור הנגינה של התווים הללו, בסדר? שאני מתאמן להשתתף באיזשהו תזמורת שמי יודע אם אי פעם היא תתכנס ביחד. אז הדבר היחידי שגורם לי זה מישהו שנותן לי מוטיבציה פרטית ואישית שביחס לדבר הזה ומבטיח לי איזשהו עולם הבא ביחס לעניין. אוקיי? זה ברור, זה מה שהרב קוק חושב, שהחורבן מוליד את התירוצים, את ההסברים האחרים שנמצאים פה במגוון הזה של פירושים שקיים בכלי יקר בעקבות הברבנר. זה בסדר, זה מובן מה ש... ולכן הוא שוזר את ההיבטים השונים, הוא ודאי מאמץ את התפיסה של רבי יוסף אל בספר העיקרים, שהשכר הוא שכר, השכר של השראת שכינה הוא שכר ציבורי, השכר של עולם הבא הוא שכר פרטי, והוא ברור לו שהדברים האלה הם קשורים, אבל הוא שוזר את כולם, כמעט את כולם, ביחד עם הילדים הללו. טוב, בואו נעבור הלאה. סיימנו את המאמר, קראנו את השורות האחרונות. אוקיי, נכון, קראנו אני חושב. הטענה שבעצם גם אצלנו יש טוב, בואו נראה. מה? זה מה שחשבתי. אמר קוזר, אכן מרחוק הדבר מן ההיגיון, כי אדם קלה בטבעו ויעובדו גופו ונפשו כמות הבהמות. הוא אומר פה את העיקרון של השארת הנפש. כמשהו שבעצם ככל שמובחן קיום האנושי וקיום הבהמי, יש באדם משהו שהוא מותר האדם, אז זה כך. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם שבאמת, במובנים רבים, יש משהו שוב, הוא מאוד קשור לאיזשהו תהליך שהוא פסיכולוגי בעייתי. רק היום קראתי, ראיתי בשבת, היה איזה רעיון עם ברברה סטרייסנד, אתם שומעים, ודאי יודעים מי זאת, לא יודעים, אתם צעירים מדי. היא זמרת אמריקאית, יהודייה, נחשבת, די רצינית. היא הולכת להופיע פה בארץ שתי הופעות, אני לא עושה פרסומת לעניין הזה, והיא באה לוועידת פרס, חוגגת יום הולדתו ה-90, מרשים מאוד הדבר הזה. בכל אופן, אז שואלים אותה, אז היא אומרת, אני לא חושבת שהמוות זה סוף פסוק. עכשיו, זה לא בגלל שהיא ספוגה של אמונה דתית כזו או אחרת, כן? אלא בדיוק הטיעון שמופיע פה. עכשיו, יש לנו בעיה. אנחנו כדתיים הרבה פעמים מאמינים אמונות מסוימות כי אנחנו מחויבים להאמין בהם. כיוון שאנחנו חייבים להאמין בהם, אז אנחנו לא מאמינים בהם. מהחלק הנורמלי שלהם. אתם שמעתם על הדבר הזה? שיש לכם חלק דתי וחלק נורמלי? אתם לא עונים לי, מה יהיה? אתם לא עונים לי מהחלק הדתי או מהחלק הנורמלי? לא ברור לי. ברור שיש דבר כזה שמשהו מה אתה חושב? מה אני חושב, או מה אני אמור לחשוב, מה צריך לחשוב, מה כדאי לחשוב, או... אנשים דתיים, יש להם תמיד הסתבכות, עם הדברים האלה. וזה באמת בעיה, משום שאם אתה, חושב ככה, כי אתה חושב ככה, או אתה חושב ככה, כי אתה יהודי טוב. ויהודי טוב חושב ככה. זה לא בדיוק שאני חושב, אבל אני חושב שאני צריך להגיד שאני חושב, כי זה מה שיהודי טוב נדרש. הבנתם את העניין? וזה התבחמשות מתאימה לנו. בסדר, זה משהו. סקטוריאלי, מעניין. אבל הרבה פעמים, כל מיני דברים, בגלל אני תמיד אומר שחלק מהבעיות בתורה זה בגלל שאין לנו כל כך דרך ארץ שקדמה לתורה. כי אנחנו לא תמיד מצליחים להביע את המחשבות שלנו בחופשיות ולחשוב אותן בחופשיות ולהגיד, רגע, אז מה אני חושב על זה? מה אני באמת חושב על זה? לפעמים יוצא איזה פרדוקס, כי אני, כדתי אני חושב X, אז זה אומר לי שכנורמלי אני צריך לחשוב Y. אז בעומק הרבה פעמים תמצאו דווקא אצל אנשים שאינם ספוגי דתיות או שפוטי דתיות בצורה מחמירה, שיש להם אמונה ספונטנית בכל נערכים יהודיים דתיים, אבל זה שלהם, כי זה ספונטני שלהם. ואצלנו, כיוון שאנחנו מחויבים להאמין במשהו מסוים, אז אנחנו התפקפקנו בעניין הזה, והתלבטנו בעניין הזה, וכן הוכחנו את זה, ולא הוכחנו את זה, ואנחנו נראות מאוד ספונטני, כאילו, זה לא נשמע לי הדבר הזה, המוות הזה, זה לא נראה לי לא לעניין, יש משהו מעבר לזה. אז זה מה שהוא אומר פה. מה החוק הדבר מן ההיגיון? כי האדם קלה בטבעו, חיודו גופו ונשוק אמותו באמות, וכי דבר הזה את כל מיני אדם, חוץ מן הפילוסופי. כלומר, עוד פה הוא ככה עוקץ את הפילוסוף.
זה באמת כזה
החוק מהעניין? תגיד לך. זו שאלה מאוד חשובה באמת. תראה, ככל שאדם באמת, זה בדיוק איך הרב קוק היה אומר, הוא כתב, אני לא יודע מה הוא היה אומר, אבל שהביקורת הגדולה שלו נגד האבולוציה, זה בדיוק על העניין הזה, האם באמת האדם, כלומר, מה כבר אפשר לתבוע בקוף משוכלל, מקוף משוכלל, אם האדם הוא בסך הכל חיה עם קורטקס, זה החלק המיוחד של המוח האנושי, שלא קיים את זה בעלי חיים. זה המעטפת של המוח, החלק העליון של המוח. כל מה שמוגן על ידי הגולגולת. ראיתם פעם מוח? זה כל החלק הקמטים הזה, החלק של המוח שנראה כמו ריאה. לא ראיתם גם ריאה. Gray matter, זה נקרא. מה? מה? לא שמעתי אותך טוב.
שריאה דווקא ראיתי. אבל במוח, בכל מוח יש את ה... לא יודע, כן.
מוח אנושי, במוח של בעלי חיים יש פחות, יש הרבה פחות. החלק המייחד את המוח האנושי זה החלק ה... יש גזע המוח, על זה יש מערכת לימבית, מערכת של רגשות, אימפולסים, דברים כאלה, וזה האינסטינקטים, כל הדברים האלה. ומעל זה יש את המעטפת של המוח, שזה החלק המחשבי, זה המוח האנושי, שהוא באמת, באמת משהו. מרשים מאוד, עסק כזה. עכשיו, אז הרב קוק טען שעיקר הבעיה שלו עם התיאור האבולוציוני זה לא כי הוא, אולי באמת ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בתור שלבים. הרב קוק מאוד בשלב מסוים של ההתמודדות שלו, הרציונליסטית שלו, הוא היה מאוד נטה לקבל את כל התיאורים האלה. הוא רק טען שקדוש ברוך הוא פיתח את העולם באופן מסוים. יש לו כמה פסקאות כאלה בשמונה קבצים, שהוא מוכן לקבל המון המון תיאוריות מרחיקות לכת של האבולוציה, ורק אני לכם. אני, תזכירו לי להביא לכם כמה פסקאות כאלה, לראות את ה... איזה, כמה הוא פתוח, כמה... זה לא דווקא ככה, אבל אפשר ככה. אז למה יש לנו נגד אבולוציה? אומר שמבחינה מוסרית יש הבדל גדול אם אתה אומר שאדם הוא בצלם אלוקים, או אדם הוא בצלם קוף. קוף משוכלל, כבר מה אפשר לדרוש ממנו? ותחזרו מעט מאלוקים, זה לאפשר, להציג תביעה לאדם, שאיפה מאדם להרבה מעבר לזה. זה בדיוק השאלה, השאלה בעצם על שירות הנפש, שאלה מהו האדם. ופה, ככל שאתה מבחין שבאדם יש משהו, יש רגישות, יש פתח לנפשיות, יש הדברים האלה שהם מעבר לחומרי ומעבר לגופני, אז קשה לומר שכל זה, ששום דבר מזה לא נשאר. אנחנו לא יודעים, איך אני אומר, אוהב לומר, נמות ונראה, כן, זה לא, או נמות ולא נראה. אני מאמין שנמות ונראה, אבל זה איך אומרים? כאילו השאלה היא לא על המוות, השאלה היא, פעם, לפני שנים, אנחנו המצאנו את ה... אני ועוד חברים. חברים ואני, אני יודע מה, היה לנו קבוצה של חבורה שעסקנו בזה. אז הקמנו את המדרשה ליהדות בארץ בנימין. זאת אומרת, אנחנו עיצבנו את הדמותה הרוחנית של המדרשה, שכל המדרשות אחר כך בארץ פעלו בעקבותינו. חבורה שהקימה את זה, אז היו בעקבות ה... גם מאוד מעניין, היה לנו חבורה מאוד מאוד מיוחדת. היה לנו קואליציה די רחבה של אנשים די רציניים. היום הם כולם כבר מוכרים וידועים, אבל זה היה גרעין ה... אז כל חבורת צוהר בעצם, רבני צוהר, הייתה שם, אבל היו עוד אנשים שמעבר לזה, אלישע וישליצקי היה מחובר לזה בתקופות מסוימות, אפילו הרב מיישל בלייכר, שאחר כך הקים שיבת שערי חברון, הייתה חבורה שהגרעין שלה היה מאנשי מרכז הרב, אבל התרחב. אז אנחנו גם היינו אלה שהמציאו את החוגים במדרשות וטישים, כל מיני דברים כאלה, זה היה הכל הומצא שם. אז בין היתר היה עיסוק באחד הדברים שעסקנו בזמנו, אז אחד מאיתנו קרא לזה, יש חיים לפני המוות. חוג, כל כך בחוגים מסוימים כל כך עסקו בזה שיש חיים אחרי המוות. כאילו, כל השאלה אם יש חיים אחרי המוות היא משליחה בהפוכה על איזה חיים יהיה לך לפני המוות, כן? ואז היה לנו חוג כזה שקראנו לו, יש חיים לפני המוות. כי זה כל כך עקום להתחיל לדבר על חיים לאחר המוות כדי להבין את החיים ש... זה ברור לכם מה שאני... כלומר, השאלה העקרונית היא לא אם יש חיים אחרי המוות, אלא להבין בצורה יותר משמעותית את החיים של האדם כמהו, מהו האדם. זה מה שאומר פה. זה מאוד לא מתקבל על הדעת. ככל שאתה מעצים את ההבנה של שאדם כיצור שיש בו... יש מותר האדם מן הבהמה. ולא עין כי הכל הבל, כן? כי אם אתה אומר שמותר האדם מן המה, עין כי הכל הבל, אז באמת אין שום דבר. אז זה מה שהוא אומר פה. אז פה הוא אומר, חג מה חוג דבר עם היגיון. קודם כל יוצא נגד הפילוסוף שזה האדם קלה בטבעו וחיודו גופו נשו כמות הבהמות. כי אז השאלה הזאת, אז מה זה הקיום האנושי? באמת הוא רק אדם קצת יותר מאשר בעל חיים? זה מחזב ביותר, אני חייב לומר את האמת. מה אני, כל היכולת להבין, לחשוב, כל זה, זה סתם רק לתסכל אותי. ואני אומר, פונקציה בעצם זה שיקוף של ההישארות מה, כי אם הנפש היא מעבר לגופני, אז יש דיון על הישארות הנפש, כן? בוא נסביר את זה בצורה הכי פשוטה. זאת אומרת, ככל שאתה תופס את הנפש כמובחנת מהגוף, ככל שהקיום הוא לא רק קיום גופני, אז יש מקום לדון מה המעלה של הנפש בנפרד מהגוף. כן? אבל ככל שאתה תופס את הקיום של האדם כיותר פיזיולוגי גופני, אז הנפש היא לא מובחנת. ככל שהנפש לא מובחנת, אז היא יותר מאוד, היא שקועה ובלועה לחלוטין בגופניות, ויש מוות, אנחנו רואים שיש מוות. אוקיי, אז השאלה היא באמת, שאלת הקופה הגדולה היא, מהי החיוניות האנושית? מהו האדם? עכשיו, ככל שאתה תופס האדם הוא אוסף של מגנונים, ולא מוקד בחירי, מוסרי, רוחני, אחריותי, ככל שאתה תופס את האדם לא אלא כיציר, כנדחף, כן, זה התפיסה האבולוציונית, וזה מאוד קשה איתה. עכשיו, אני עכשיו נעזוב את הרב קוק, בסדר? מה התפיסה של האבולוציה? שהבחירה החופשית, התפיסה של האבולוציה בעומק היא תפיסה שכל הקיום האנושי, כל המוסר בכלל, כל התפיסה הזו של מוסריות, וזה דרך אגב, זה דבר מאוד מרתק הדבר הזה, כי הנאצים יצאו נגד, הם היו, מכירים את האנטי, אנטי נוצריות של האנטישמיות הנאצית, הם טענו, טוב, חלק מהרצון, מהביסוס לעליונות של הגזע הארי, שמעתם על זה? היה בגלל שהם נשענו חזק מאוד על תפיסות אבולוציוניות, והם הגזע החזק, והם בעצם צריכים להכחיד את הגזעים החלשים. ובעצם הם צריכים לחזור ולהתחבר ולהתנתק מהשפעת המוסר הנוצרי, שבעצם בלמה את העוצמות הקיום של הגזע הארי, והעוצמות הקמאיות שלהם, והדחפים הקמאיים האלה, שהם בעצם גרמו להם, לחזקים, בעצם לדכא ולנשל את החלשים. הם רצו להחזיר חזרה לעולם את המאבק הזה של the survival of the fittest, כן? ההסתרדות של מי שהכי מתאים לשרוד, מי שהכי חזק לשרוד, כן? זה בדיוק הטענה שלהם הייתה, כן? ואז הם טענו שאחד הדברים הנוראים שהיהדות הביאה לעולם זה את המוסר. כי מה המוסר טוען? המוסר טוען שהחזק לא צריך לשרוד אלא הצודק, והצודק הוא לא בכך חזק. לא בהכרח חזק מבחינת, ואז השאלה המעניינת מבחינת האבולוציוניסטים שמאמינים שבעצם כל המוטיבציה היא הישרדות, אתם יודעים שזה מה שהם טוענים, שבעצם מטרתו של האדם זה לשרוד. בשביל מה? לא ברור, אבל הוא רוצה לשרוד. יש לו יצר חיים, הוא רוצה שהוא יהיה קיים בשביל להפיץ את הגנים האישיים שלו, וזה הדרך הכי טובה שהאנושות, שהמציאות תתקיים, תמשיך להתקיים, כי אם אנחנו נשאיר אחרינו את הכי טובים להמשיך להתקיים, אז הם ימשיכו להתקיים, ישאירו אחרינו את האלה שהכי טובים, ואז יש לנו פה איזשהו מירוץ שליחים גנטי כזה או אחר אל עבר העתיד. המטרה היא לא ברורה, אבל ככה הדברים שורדים. זה בדיוק מה שהם טענו. רק טענו שכל מיני אלמנטים במוסר היהודי-נוצרי, כי הם הבינו שהנצרות היא ממזרה מוכרת של היהדות, שכל הדבר הזה הוא בעצם מערער על הרעיון של שרידותו של החזק. החזק זה לאו דווקא החזק, זה שיכול לשרוד, שיש לו תוקף, יש לו קיום. ואז הם באמת יצאו נגד הנצרות ונגד היהדות, כי הם טענו שהנצרות והיהדות עם תפיסות העולם המוסריות שלהם, שהתלבשו בשפות פילוסופיות, הם איום אמיתי מאוד על השרידותו של החזק. זה מובן מה שאני אומר, כי אם אתה אומר שיש סיבות שבהם אתה לא תקה את השני, כי אתה תחליט אם זה הגון או לא הגון, אם יש סיבות שאתה בו לא תממש את כוחך כדי להמשיך את קיומך, ואתה תוותר על הכוח שלך, כי אתה תכניע את הכוח שלך, אתה תתגבר על יצריך. כל הרעיון הזה להתגבר על היצר נשמע משהו מאוד מאוד בעייתי. אבל זה עורר שאלה מאוד רצינית אצל האבולוציונים. איך זה יכול להיות, כלומר מי שמאמין מאוד באבולוציה, אז הוא צריך להסביר את הערך האבולוציוני של מה? של המוסר. כי הוא צריך להסביר מאיפה נוצר המוסר מבחינה אבולוציונית. אתם איתי? ואז כל מיני תיאוריות מעניינות יש על העסק הזה. מבחינתם המרכזית שכל המוסר הוא אפיפנומינה. הוא בעצם, פנומינה זה תופעה. אפיפנומינה זה תופעה. תופעת לוואי הכרחית, כמו שהקצף הוא הכרחי על פני המים הגואשים, הוא לא מטרתו של הגאישת...
נעצל.
מה? הוא, לא יודע, נאצל זה ביטוי אחר, אבל הקצף הוא תופעה הכרחית, אבל הוא לא מטרתו של הוא נראה כלפי חוץ, אבל הוא לא עיקר העניין, כן? אז גם המוסר הוא מתלווה לתופעה האנושית, אבל אוי ואבוי למי שמתמסר לו יותר מדי. זה מה שניסו לטעום, כן? אבל זה בדיוק השאלה, מהו האדם? מהו המוסר? מה מוקד הקיום האנושי? אז זה הוויכוח הגדול ביותר, מי הוא האדם? מי אתה האדם? מי אתה חושב את עצמך? איזה סיפור אתה מספר לעצמך על עצמך? ופה מה שטוען רבי יהודה הלוי, שכל שאדם מספר על עצמו משהו אנושי, והוא מבחין, כן, אולי זה לא פוליטיקלי קורקט להבחין בינינו לבין בעלי חיים, אולי צריך לעשות שוויון כזה בינינו לבין בעלי חיים, ואנחנו לשמור על הרצף החייתי, לא על הרצף האנושי. זאת אומרת, יש שאלה אם אתה משווה בני אדם לחיות, האם אתה שומר, אתה מעניש את החיות, או אתה מחיה את האנשים, זאת אומרת, מחיה הופך אותם להיות בעלי חיים, כן? אתה יותר ודאי. וזו שאלה לא פשוטה. הרב קוק למשל כותב, בעקבות ספר העיקרים, שחלק ממטרת היתר אכילת בשר לבני אדם, היה לבסס דווקא אחרי המבול שבו קרה שהחיו את האנשים, שהשחית כל בשר את דרכו על הארץ, הבעיה הייתה שתושטש ההבדל בין בני אדם לבין בעלי חיים בכיוון השלילי, כי השחית כל בשר דרכו על הארץ, אז היה צורך לבצר את ההבחנה בין בני אדם לבין בעלי חיים, ודרך אחת זה היה שבני אדם יהיה להם היתר לכל בעלי חיים. היתר לכל בעלי חיים מדגיש את מותר האדם מן הבהמה, ומלא מרומם אותו. או בלשונו של המשך חוכמה, התקדשתם, התקדשו למחר ואכלתם בשר. זה משך חוכמה אומר, כדי לאכול בשר צריך להיות מקודשים. בן אדם צריך להיות בן אדם, שיהיה לו גיבוי, ושלא יאכל בעלי חיים כחיה שאוכלת בעלי חיים. אלא התקדשו למחר, ואכלתם בשר. בסדר? זאת אומרת, יש פה איזשהו מתח כזה.
יש לנו מוסר בתורת האבולוציה. הם לא
אומרים
שצריך מוסר בשביל
לקיים חברה? אז זה חלק מהמאמצים שלהם לבוא ולהגיד שזה משתלם. שהמוסר משתלם בטווח רחוק. זאת אומרת, זה חלק מהסיפור. מנקודת המבט שלהם, שיתופי פעולה, זה שאדם הוא לא רק אגואיסט. למשל, כל ההתנהגות האלטרואיסטית, כלומר, נדיבות כלפי הזולת, היא שאלה מבחינה אבולוציונית. ואז צריך להסביר למה האלטרואיזם הוא אגואיסטי. אתם מבינים? זאת אומרת, הכל הופך משועבד לאיזושהי תפיסה של אינטרסים ונגיאס וכל מה שתרצו, ואין בכלל חסד גמור. עולם חסד ייבנה.
היסטורית, בגרמניה הנאצית
הקימו
את המשטרה,
הם גבו לימין
ועל שמאל. לא הבנתי. בגרמניה הנאצית הקימו את המשטרה,
אנשים גבו לימין ועל
שמאל.
גניבה זה לא חסד. לא לגנוב, כי אצל רוב האנשים הם לא גונבים כי הם מפחדים שיגנבו גם מהם. זה לא העניין פה. זה לא שכל דבר מתערער, לא כל דבר של מוסר מתערער, אבל במיוחד החסד. הנכונות להקריב למען הזולת, שוודאי בנצרות אפילו הוא קיבל פנים מוגזמות, הוא ערער על התזה הזו. היכולת של האדם לוותר על עצמו למען הזולת, בלי שום חשש שהוא יקבל ויזכה לזה, משהו אנחנו חסד של אמת שאנחנו קוראים, כל מיני דברים כאלה. זה הדברים שהיו מקרה הבוחן, ושם באמת יש לנסיון לבוא ולהגיד, ברמה הכללית קוראים דברים וכו' וכו'. יש באמת, אני לא אמרתי שלא היו תירוצים ועוקמדות, אני רק אומר שעצם השאלה התעוררה סביב העניין הזה, כאשר באמת זו השאלה שמתעוררת פה, ככל ש, ואני יכול להגיד, ככל שהקיום האנושי מובחן מהקיום החייתי, אז יותר יש מקום לדון בהישארות הנפש, וככל שהקיום האנושי הוא ברצף יותר חמור עם הקיום החייתי, אז אין אבא מינה לדבר על שיערות הנפש. כן. אם כי מסתבר שהשאלה הזאת של עד כמה בעלי חיים הם בני אדם היא מעניינת מאוד, כותבים על זה הרבה מאוד. למשל, בנושא מעניין מאוד, זה נושא הלכתי, סתם אני אגיד לכם דרך הפתח ההלכתי, האם יש צער בעלי חיים בבני אדם? אנחנו יודעים שהתורה למשל ממליצה לענייני צער בעלי חיים, נכון? אסור לנו לגרום צער בעלי חיים, עזוב תעזוב עמו, אתם מכירים את זה? כן. אוקיי, האם יש דין כזה בבני אדם?
מה
איסור לצייר אנשים? כן. עוד, עכשיו, הסברה הפשוטה זה למה לא? צער בעלי חיים. אז גם בבני אדם יהיה צער בעלי חיים, כן? זו הסברה הפשוטה, ולא דברים כאן בחומר, מחלוקת ראשונים יש בזה, אני חושב. הרי יש בספר של רבי יוסף אנגל, שם הספר עכשיו ברח לי, אבל הוא אומר סברה מאוד מעניינת למה אין צער בעלי חיים בבני אדם. הוא אומר, אצל בעלי חיים יש צער בעלי חיים כי הם סובלים, אין להם דעת. לתת איזשהו אוקימתא לצורך בסבל. אין להם דרך לסבול את הסבל באמצעות חוכמתם. באמצעות מתן משמעות לסבל, באמצעות ידיעה שהסבל ייקח. הם כפופים תחת עול הכאב, כי הם לא סובלים, הם כואבים. הבעל חי הוא כואב. הוא צועק את כאבו. הוא לא סובל. סבל זה תופעה אנושית. ואדם יכול להתמודד עם סבלו באמצעות מתת השכל שלו. זאת אומרת, זה שאדם יש לו תודעה שכלית, הוא יכול לראות מטרה בסבל, הוא יכול לראות הזדקחות בסבל, הוא יכול לראות כל מיני, לתת פרשנויות שמאפשרות לו להתמודד עם הסבל. ולכן אין לנו זכות לבוא ולומר שכמו שהקפיד התורה על צער בעלי חיים, הקפידה, באותה מידה הקפידה תורה על צער בני אדם. כי יכול להיות שהבן אדם יש לו מערכת התמודדות אחרת, ולכן זה לא אותו דבר. מה אתה שואל?
אז מדי לצער.
זה לא מתיר לך לצער, אבל זה לא אומר שאמרת, יש סיבות אחרות לבן דין ואהבת לרעך כמוך, יש מערכת אחרת של חוקים שתקפה בבני אדם, לא דין צער בעלי חיים.
לפי הסברה הזאת, יהיה מותר לצייר אדם כי אני סומך עליו שהוא ייתן לזה איזו משמעות?
לא.
בזה שציירתי אותו?
אבל לא. אבל אם אדם יצייר את עצמו, אתה, למשל, עזוב תעזוב, כי תראה חמור סנחה רובץ תחת מסעו וחלדתה מעזוב.
לא.
לא עזוב תעזוב עמו. האם אתה רואה אדם סוחר? האם אתה מחויב לסחוב איתו? לא. הוא יכול לבקש עזרה. הבהמה לא יכולה לבקש עזרה. יש פה הרבה אפשרויות, מרחב... אני רק פותח, תבין אותה... כל זה שאלות שנוגעות לשאלה מהו אדם. אני רק אומר שככל שאתה מעצים את דמותו של האדם, אתה שואל את עצמך מה זה. וזה מה שהוא אומר פה. אין זה מן ההיגיון. שיהיה אדם קלה בטבעו חידול גבול נפשו כמוד אמרות. חי, יקרה דבר זה את כל מדיון, עכשיו הוא מוסיף עוד ככה לתת סיבוב על הפילוסופים, שהם אמרו שיש הישארות הנפש, כלומר זה שאדם מגיע להיות שכל פועל, כל מה שדיברנו בהתחלת הספר, שזה יקרה כל זה חוץ מן הפילוסופים לפי דעתם. אז זה סתם הוא מוסיף לזה עוד קצת, עוד סיבוב. ועכשיו נגד הנצרות, כמה רחוק מה שאומרים אנשי דתות ידועות, כי האדם מגיע לחיי נעימות בעולם הבא על פי מילה אחת שהוא אומר בפיו. כלומר שהכל תלוי באיזשהו אמונה שלו בישו וזה. אף אם לא ידע כל ימה ימי חייו מילה אחרת מלבד זאת, גם אם לא יבין משמעותה. כלומר איזשהו... כמה גדולה מעלתה של אנרגיה שרוצה להעביר את האדם במדרגת מאוד בהגעת המלכים הנשגבה. כי מי שאינו אומר אותה המילה יורד לדעתם למדרגת הבהמה, אפילו פילוסוף מלומד, אף אם כל ימיו יעבוד זה לא מתוך השתקקות אליו. ופה הוא ממש נותן להם, לנצרות ולפילוסופיה, לריב ביניהם. והוא מסכסך אחת בשנייה, משום שהוא פה באמת לועג לאמירה הנוצרית, שכאילו אדם נולד והוא יורד גיהנום, אלא אם כן הוא עושה איזושהי פעולה של סקרמנט כזה או אחר שמציל אותו ממלטאותיו של הגיהנום. אז פה, שימו, על האסלאם הוא לא אומר, אבל על האסלאם הוא דיבר כבר פעם אחרת, כשהוא אמר להם ש... קשה לקבל נבואה שהשליח נשלח אל כל העולם ולא הגיע אפילו עד חציו, ושבעצם הוא כתוב בספר שרוב העולם לא מבין, והספר הוא עצמו ראיה על שליחותו. אז זה היה הטענה שלו נגד האסלאם. אמר חבר, דעתנו, אין אדם בעולם בין איזו מה שיש שלא יגמלאו האלוה שכר אותו על מעשיו הטובים. עולם מאמינים לנו כי הטובה שלמה שמורה אנשים שרקבה בחיים קרובים לאלוה, על הדרגתם לחנותם, על הדניפה מדרגתם בחיים, ופה בעצם הוא חוזר לתזה שלו שבעצם הבשורה הזאת של התלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם, היא זאת שגונזת בקרבה לא רק את קרבת אלוקים ואת הדבקות בעולם הזה, אלא כלול בזה, מדין קל וחומר, גם הדבקות באל בעולם הבא.
התלכתי בתוככם שהיה גם במובן
לא. לכן, לדעתי, התירוץ של 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 ההבדל בין מה שאמרנו בשם ספר העיקרים, שעולם הבא הוא עניין מאוד פרטי, ועולם ויהודי התורה הם כלליים, הוא תופס גם לגבי מה שכתוב פה אצל רבי יהודה הלוי. וכיוון שהוא אמר, העולם הזה מגדיר גם את העולם הבא, אז הוא אומר לו, עליך להמשיך משל זה גם צד ההפך, דון מודתם של אלה בעולם הבא, לפי מודתם נחותה בעולם הזה. אם זה העניין, אז אתם נמצאים ממש על הפנים, כי אתם נמצאים עכשיו במצב מאוד נחות, אתם לא במצב שהתהלכתי בתוככם, אתם במצב הסתרתי פניי מכם, והיה לאכול, ומצאו צרות רעות רבות וצרות, צרות רבות ורעות. אבל זה שבוע הבא. טוב.